אוקיי, אז בפעם הקודמת התחלתי לדבר על המימד האפלטוני שיש בהלכות רגילות, הלכות דאורייתא, שהתחלתי מזה שיש סתירה בשורש התשיעי של הרמב״ם, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו חזרה לכל הפרטים, בגדול המסקנה הייתה שבכל מצווה או עבירה יש, צריך להיות גם פסוק שמצווה על זה, וגם תוכן ייחודי שהוא שייך למצווה הזאת ולא כלול במצוות אחרות. אמרתי שזה קשור למהלך שראינו, אפשר לומר אפילו לאפלטוניות, במובן הזה שבעצם, למה צריך את שני הדברים האלה לפי הרמב״ם? בגלל שבאמת בכל מצווה, כמו שהרמח"ל אומר, באמת בכל מצווה יש, ובכל עבירה יש את שני היבטים. כאשר אתה מקיים מצווה, אז אתה נענה לציווי, וגם משיג איזושהי תועלת רוחנית שהמצווה אמורה להשיג, בגלל זה הצטווינו עליה, וכשאתה עושה עבירה, אז אתה גם מורד נגד הציווי, וגם גורם לאיזשהו בעיה, נזק רוחני או משהו כזה, שבגללו הדבר הזה מוגדר כעבירה. נדמה לי שהזכרתי שבגלל זה יש הריטווה והתוספות ראש אומרים שמה שהגמרא אומרת שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, זה בגלל זה. זאת אומרת שמי שמצווה ועושה, חוץ מהתועלת שיש מהמצווה שהוא עשה, יש גם את הציות לציווי. לעומת זאת, מי שאינו מצווה ועושה, יכול שמשיג את התועלת. אולי לא במלואה, כי הוא לא מצווה, אז אפשר לדון, אבל הוא משיג את התועלת, אבל הוא לא נענה לציווי. ולכן גדול המצווה ועושה, לא בגלל כל מיני סיבות נפשיות ויצרים וכל מה שבדרך כלל מסבירים. בעקבות הדבר הזה עברתי לדבר קצת על התניות על ממון וחושן משפט וכו', וניסיתי לטעון.
רק שנייה, סליחה שאני מפריע. זה אומר שכל המחמרים למיניהם הם אולי סתם בגלל המילים, אני אומר, הם חמורים סתם, או שמה? אז למה להחמיר? אם זה לא מצווה ועושה, אז זה...
בגלל שבדיוק להפך, זאת הסיבה להחמיר. בגלל שאם אתה עושה את הפעולה הזאת, אז אתה משיג את התועלת הרוחנית שהיא יוצרת.
לא, אני מבין את ההחמרות שבעצם הם עושים דברים שהם לא צוו, אז אל תמציא דברים ואל תחמיר, כי זה אין לך תועלת מזה.
אני מדבר על הדברים שהם לא צובו, ועל זה בדיוק אני אומר, שלאור מה שאני אמרתי, בדיוק יוצא שכן יש עניין להחמיר. בגלל שנכון שאין לך את המימד של הציות לציווי, אבל יש את התועלת שנגרמת מהמעשה.
כן, זה בהנחה שההחמרה באמת תורמת לאותה תועלת מסתורית. אבל אני חושב אם זה היה באמת מביא תועלת, אז היה ציווי גם בזה. וזה שאין ציווי זה אומר... שאל תבלבל את הראש.
לא, לא, לא בהכרח. זה, הערתי את זה בסוגריים, במשפטים הקודמים שלי, אמרתי שיכול להיות שהתיקון הוא לא אותו דבר כמו אצל מי שמצווה ועושה, ולכן אתה לא מצווה. אבל עדיין, כנראה, לפחות ככה תפיסה מקובלת, שיש ערך במעשה הזה. נגיד נשים שמקיימות מצוות עשה שהזמן גרמה, הן פטורות. אבל זה לא אומר שאם הן עושות את זה, אין לדבר הזה ערך. זה אומר שיש איזושהי סיבה שבגללה פותרים אותן, למרות שיש לזה ערך. פותרים אותן פירושו שהן לא חייבות. אבל זה לא אומר שאין לזה ערך. נגיד לפי עבוד רעם, זה אומנם תאימד אקרא, אבל נגיד רק בשביל הדוגמה. אז עבוד רעם אומר שמה שנשים פתורות, כי הן צריכות לטפל בבית, בילדים, בבית, לא משנה מה. אז מצוות שנעוצות במשבצת זמן מסוימת, לא מטילים עליהן כדי לא להפריע להן
ואז אני יותר חכם מהבורא, שהוא פתר אותם, ואני אומר, לא, אני יודע להסתדר גם בלי את זה בכל זאת. באמת, מה?
אתה לא יותר חכם מהבורא.
אז עזוב, אז יש הוראה, אז בוא נלך לפיה.
אני אסביר. אתה לא יותר חכם מהבורא. מה שהבורא אמר לך זה שאתה לא חייב לעשות את זה. אבל הוא לא אמר שאין במעשה כזה ערך. נגיד, למשל, לתת צדקה מעבר לשליש השקל בשנה. אוקיי? אז אני לא חייב, אבל מי שנותן כזאת צדקה זה חסר ערך?
כן, זה עלול לפגוע בו, ואחר כך הוא בעצמו יהיה, זה נזכר.
לא מדבר על יותר
אז אמרו שליש, אז אמרו 10%.
לא מדבר על יותר מחומש מממונו. אני מדבר על יותר משליש השקל בשנה. יותר מחומש מממונו זו תקנת אושה שאסור, בדיוק בגלל זה. כי יותר מחומש מממונו זה ממש מזיק. אגב, וגם שם אומרים שאם מישהו עשיר וכולי, אז יכול להיות שכן מותר, אבל התפיסה הפשוטה היא שזה באמת אסור, אבל כשאומרים שזה אסור, זה בגלל שזה מזיק. כשאומרים שאתה לא חייב, זה רק אומר, זו דרישה שאני לא יכול לדרוש אותה ממך. אבל זה לא אומר שאם עשית אין לזה ערך. כל הדברים שהם לפני משורת הדין, מידת חסידות, כל הדברים מהסוג הזה, זה דברים שאתה לא חייב, כי זאת לא דרישה שאני מטיל עליך שהיא דוחה הכל, שהיא מנדטורית. אבל מצד שני, מי אמר שאם עשית את זה, זה חסר ערך? למה? אם אישה ישבה בסוכה או נטלה לולב, אז היא לא חייבת מסיבות או אבודרם או לא משנה סיבות אחרות, אבל זה לא אומר שהמעשה הזה מצד עצמו הוא נטול ערך אצלה. היא יכול להיות שהיא פתורה לא כי אצלה זה נטול ערך, היא פתורה בגלל אילוצים אחרים. אז אם היא מצליחה להתגבר על האילוצים, נשים אחרות שלא, אז הן באמת פתורות. אבל אם זאת אישה שמצליחה להתגבר על האילוצים, תבורך, מה הרע בזה? אין בזה שום סתימה.
היא אולי לא מצליחה להתגבר, זה יבוא על חשבון הטיפול בילדים, הטיפול בבן וכו' וכו'.
שזה צריך להיות עם ראש ישר, ואם היא לא מצליחה להתגבר, שלא תעשה את זה. אבל אם היא מצליחה להתגבר, תבורך. מה הבעיה? זה הכל בסדר. יש הרבה דברים שמוטלים עלינו, שהם לפני משורת הדין, או מצווה קיומית, או מידת חסידות, או לא יודע, למען תלך בדרך טובים, וברור שהדבר הזה הוא מעשה טוב, רק אנחנו לא מחויבים לעשות אותו. זה שני דברים שונים לגמרי. יש הבדל בין מצווה שאנחנו חייבים, לבין משהו שראוי לעשות אבל לא חייבים, לבין משהו שאסור לעשות. או סתם חסר ערך ואסור. כן, זה אתם יודעים מה, בעצם יש, הרמב״ם אומר בפרק ראשון של פירוש המשנה באבות, הרמב״ם אומר שיש חמישה סוגי דיבורים, שזה ממש מקביל לקטגוריה שעשיתי כאן. כך הבחנתי שהשמעתי אחר. כי הרמב״ם אומר שיש חמישה. אחד זה מצווה, אחד יש עניין, לדבר, אבל זה לא מצווה, אחד זה ניטרלי, אחד יש עניין לא לדבר, אבל זה לא איסור, והחמישי זה שיש איסור. אוקיי? אז זה חמישה סוגי דברים, וזה נכון גם על מעשים, לא רק על דיבורים. יש הרבה פעמים מביאים שחובות הלבבות לכאורה חולק על הרמב״ם הזה, כי הוא טוען שכל דבר שאנחנו עושים הוא או חיובי או שלילי. אין דברים ניטרליים. כן, מה שתמיד אומרים, טוב, אם לא מצאת משהו שהוא שלילי, אז זה כנראה ביטול תורה. אז אם זה לא חיובי ולא שלילי, אז אם התעסקת בזה, זה ביטול תורה. זה תמיד יוצא משהו שלילי, אני לא בטוח שזה נכון, אבל ברמב״ם עצמו רואים שלא, יש חמישה סוגים, האמצעי זה משהו ניטרלי, לא חיובי ולא שלילי. טוב, נחזור לענייננו. אז בעצם הטענה היא, שכשאנחנו מסתכלים על חושן משפט, אם זה סיימתי, כשאנחנו מסתכלים על חושן משפט, אז הטענה היא, נגיד, יכול אדם להתנות, שומר שכר להתנות להיות כשומר חינם. משנה במציע בדף צדיק ד', מתנה שומר חינם, שכר להיות כשומר חינם, ולהפך. אז, או מנהג המדינה, או דינא דמלכותא, יכולים לעצב את דיני שומרים, לא לפי השולחן ערוך, כן? לא לפי ההלכה. יותר מזה, הראשונים אפילו אומרים, לכתחילה. זאת אומרת, זה לא שבדיעבד, אם עשית את זה, זה חל. אלא אתה יכול לכתחילה, אין שום בעיה, יש את מה שנקרא בשפה המשפטית חופש ההתקשרות. אתה רוצה לעשות חוזה עם מישהו, אם שניכם מסכימים, תעשו מה שאתם רוצים. זאת אומרת, ההלכה קובעת ברירות מחדל. שומר שכר חייב בגניבה ועבדה ופטור באונס. שומר חינם פטור בגניבה ועבדה. אבל זה הכל ברירות מחדל, אם אתה רוצה להתנות עם שומר חינם לחייב אותו בגניבה ועבדה, או אם שומר שכר לפטור אותו מגניבה ועבדה, אם שניכם מסכימים, שיהיה לכם לבריאות. זאת אומרת, אז הכל בסדר. אז עכשיו שאלתי, אז למה כן, אז אז בעצם יוצא שבדיני שומרים היום, מה שקובע זה לא השולחן ערוך, אלא החוק. נכון? כי החוק הוא מנהג המדינה, או דינא דמלכותא, וכיוון שכך בעצם את דיני השומרים אנחנו אמורים ליישם לפי החוק. יש דינא דמלכותא ומנהג המדינה, הם הקובעים בדיני ממונות. נחוזים, דיני ממונות. ולא ההלכה. אז האם אנחנו צריכים לברך ברכת התורה כשאנחנו לומדים משפטים? והאם אנחנו לא אמורים לברך ברכת התורה כשאנחנו לומדים במציע? המפקיד או כן, לא משנה, כל הפרקי, השואל, כן, כל פרקי השומרים בבא המציע. למה לא? התשובה היא, בגלל שכשהתורה אמרה ששומר שכר חייב בגניבה עבדה ופטור באונס, ושומר חינם פטור בגניבה עבדה וכן הלאה, התורה אמרה מהי האמת ההלכתית. האמת ההלכתית היא, שאם שומר שכר קרא לו גניבה ועבדה, לי כמפקיד מגיע פיצוי. מגיע פיצוי על הממון שלי שעבד. אם אני מחליט לוותר על זה, ואגיד, אוקיי, אני לא צריך, תודה, לא רוצה. אין בעיה, מותר לי לוותר. אבל הוויתור הוא רק החלטה שלי, זה לא דין. ולכן, בעצם כשאני שואל מה הדין במקרה כזה, הדין במקרה כזה שמגיע לי פיצוי הגניבה והבדה. זה הדין. והדין הזה לא משתנה לעולם, ואי אפשר להתנות עליו, ולא מן המדינה ישנה אותו, ולא דין עד המלכותה ישנה אותו. כל מה שהתניה עושה, היא אומרת, נכון, זה מגיע לי, אבל אני מבטר. או אם תרצו, יש כאלה שטוענים שהם קודקוד כבר בראשונים. אם מכילה זה כאילו התקבלתי. זאת אומרת, מכילה זה בעצם כאילו שנתת לי ונתתי לך בחזרה מתנה, רק אנחנו חוסכים את הצעד הכפול, ואומרים, טוב, תשאיר את זה כבר אצלך. אבל בעצם כאילו שיימת לי, רק החזרתי לך מתנה. אז גם שומר, מפקיד שאומר לשומר שכר, אתה פטור בגניבה ועבדה, בעצם אומר, שילמת לי, והנה, קח את זה בחזרה מתנה. ולכן, בוא נחסוך את הכל ואל תיתן לי. אוקיי? אז ברגע שרואים את זה כך, אז לא השתנה שום דבר אם יתנן. הדין עדיין נשאר שאתה חייב לי פיצוי על גניבה ועבדה. אני רק נותן לך מתנה. אותו דבר בדין הדמלכותא. דין הדמלכותא, או מנהג המדינה, בסך הכל אומר, אנחנו באופן קולקטיבי מחליטים לתת מתנות לשומרי שכר. בסדר? אבל זה עדיין אותו מנגנון. ולכן, כשאני שואל מה ההלכה פה, ההלכה פה זה שהשומר שכר חייב לגניבה ועבדה. וזה נצחי וזה לא משתנה, לא דין הדמלכותא משנה את זה, ולא התניה, ולא כלום. זאת האמת ההלכתית הנצחית. עכשיו, יכול האדם לוותר, יכול החברה להחליט שהיא מוותרת. יכול המלך להחליט שהוא מוותר, וכן הלאה. אין בעיה. אבל הוויתור הוא סתם החלטה שלנו, זה לא עניין תורני. לכן כשאני לומד משפטים, את דיני שומרים במשפט, משפט, כן, בפקולטה למשפטים, אז אני לא לומד תורה, אני לומד על מה החברה החליטה לוותר. לעומת זאת, כשאני לומד את בעל מציע, אני לומד תורה, כי אני לומד מה התורה אומרת שמגיע לשומר שכר או למפקיד אצל שומר שכר. וזה תמיד נשאר, זה לא משתנה. וזה בעצם מה שהבאתי את זה כדוגמה להסתכלות הפלטונית. בגלל שמה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שמה שאנחנו עושים, לא תמיד משקף את האמת ההלכתית הצרופה, הפלטונית. יש איזושהי אמת הלכתית שהיא תמיד נכונה, כי בעולם האידאות, בעולם שלנו היא לא באה לידי ביטוי, כי פה יש ויתורים ודין הדמלכותא ומנהגים והתניות וכדומה. אבל האמת הזאת זאת אמת הפלטונית נצחית, שהיא קיימת שם בעולם האידאות, ואף אחד לא יכול לגעת בה. זה המימד הפלטוני.
הרב. לפי זה למשל, ברור שזה מזה, זה נובע, שלמשל, אם התורה כתבה שצריך לסכול להט"בים, או לסכול חללי שבת, אז בעצם זה האמת הלכתית, זה נכון, זה היה צריך לקיים גם היום. זה שהחברה היום הידרדרה מוסרית, והיא החליטה לא לעשות את הדברים המוזרים האלה, אז זה לא פוגע, כי הוא זה באמת ההלכתית שנשארה נכונה, תרופה.
קפצת, רגע. האמת ההלכתית הזאת היא אכן נצחית. ברור. זה שיש היום הידרדרות מוסרית, זה לשיטתך כמובן, שאתה מחבר הלכה עם מוסר. אני לא טוען זאת הידרדרות מוסרית, אני טוען זאת סטייה מההלכה. אבל זה שההלכה היא כזאת, זה ברור. אלא אם כן, תמצא פרשנות אחרת להלכה. זה משהו אחר. אם אתה חושב שההלכה, מעיקרה, לא מחייבת, לא יודע מה, לסכול הומואים, אין בעיה, תציע פרשנות, ואז יתברר שטעינו בעולם האפלטוני גם אין חיוב כזה. אבל כל עוד פרשנות כזאת, אז מה שאתה אומר שהיום זה לא תקף, זה לא משנה, בעולם האפלטוני זה מה שצריך להיות. וזה שהיום לא תקף.
זה אחד היתרונות או החסרונות בביאור הזה בנוסר להלכה ובאפלטוניות הזאת. כי התוצאה היא שבעצם אדם כמו הרב, אמור לתמוך באופן כביכול פסוידו מוסרי או פרה מוסרי, כי זה הלכתי, נקרא לזה פרה מוסרי. באמת, אני מאמין שצריך לסכול, יש איזושהי נקודת מבט שאומרת שכן, צריך לסכול להטבית. זה היה ראוי, אסכול את הבן סורר ומורה, היה ראוי לסכול אותו. Okay. יש עכשיו דברים אחרים, אבל עוד שיקולים, אבל יש נקודת מבט הלכתית תאורה, שאני אתמך בה, ואני רגשית מחובר אליה שצריך לסכול להטבית, וצריך לסכול בן סורר ומורה ולשרוף את העיר הנידחת
אתם מתחת לכל ההצעות האלה, נכון? בדיוק ככה.
כן, אבל אין לדבר סוף.
אני לא, אגב, אני בשאלות של ההלכה ומוסר לא מדבר על יתרונות וחסרונות, אני מדבר על השאלה מה נכון. כיוון שזה לא נכון, אז אני לא דן בשאלה אם יש לזה יתרונות או לא. פשוט לא נכון. זה לא עומד בשום מבחן. אז לכן, טוב, אז זה...
אבל לפי זה אין לדבר סוף.
באמת זה המצב, וזה שמוסרית לא, זה גם נכון. שני דברים שונים. לכן זה גם לא יתרון בעיניי, אבל לא משנה, גם אם זה היה זה לא משנה. אני טוען, נכון, זאת האמת התורנית, ההלכתית, הנצחית, אי אפשר לגעת בה. אלא אם כן תפרש אותה אחרת. אבל אם הגעתי למסקנה שזה הפירוש הנכון, אי אפשר לגעת בה. זה שאני מתקומם נגד זה מוסרית, נכון, כי אני בקונפליקט בין הלכה למוסר. זה הכל. אין שום בעיה.
אבל כדאי קצת לחיות לאורה, כדאי לנסות לאמץ את מה שהיא אומרת. זה שהיום החברה הכללית היא דרדרה, לא צריך לאמץ כל שטות. זה שהיא החליטה לחמול על כל מיני, זה לא בהכרח נכון.
ברור, מסכים לגמרי, נכון?
אבל אנחנו לא חיים ככה, הרב.
אנחנו לא חיים ככה, אני חי ככה, לא יודע מה איתך.
הרב חי לאור העיקרון שמן הראוי לסכול לאדמים.
מן הראוי לסכול אותם במובן ההלכתי. ונתקומם נגד זה במובן המוסרי. שני דברים שונים.
אבל אין שני הרב מיכאל אברהם. יש רב מיכאל אברהם אחד.
לא, אין. אנחנו חוזרים לאותו ויכוח בין הלכה ומוסר. לא נכון, יש הרבה יותר משני מיכאל אברהם. יש הרבה יותר. יש הרבה יותר. אתה יודע, יש בספר של מדעי החופש.
אבל זה לא... הרב, מה שהרב אומר...
בספר על מדעי החופש, הבאתי שם דוגמה. אחת הדוגמאות שמביאים לטובת המטריאליזם נגד הבחירה החופשית, מטריאליזם ודטרמיניזם. נגד הבחירה החופשית, זה שעושים ניסיונות על מוח חצוי, כן, כפיס המוח נחצה, ואז יש לנו שתי אונות שכמעט לא מחוברות, מחוברות באיזה אמצעים מקיפים וקטנים, כמעט לא מחוברות, ומה שקורה במצב כזה, שמתברר שיכול להיות מצב שהאונה הימנית היא רפובליקנית, והאונה השמאלית היא דמוקרטית. זאת אומרת, כן, השמאלית, הימנית תומכת בניקסון, והשמאלית תומכת, אני לא יודע מי, ג'ונסון זה היה קודם, לא זוכר מי היה מועמד נגדו, אוקיי? אז ההורים המטריאליסטים, אתם רואים, זה הכל המוח שלנו, זאת אומרת, הם מחוברים, אז המוח שלנו יסתדר, אז יש לנו פתאום השקפה כזאת, המוח יהיה אחר, יש לנו השקפה אחרת. זו טעות גדולה. למה זו טעות גדולה? דיברתי זה במדעי החופש. הרי זה כמו שדיברנו בסדרות אחרות בעצם דיברתי, על זה שיש כופנון טעמים לטמא את השרץ וכופנון טעמים לטהר את השרץ. הרי ברור שיש צדדים לטובת ההשקפה הדמוקרטית, ויש צדדים לטובת ההשקפה הרפובליקנית. עכשיו אתה צריך להחליט בסוף מה השורה התחתונה, איזה צדדים יותר חשובים בעיניך. אבל זה לא אומר שאתה לא מבין שיש צדדים לטובת ההשקפה הרפובליקנית או צדדים לטובת ההשקפה הדמוקרטית. מי שמחליט באופן של שחור לבן הוא טמבל. שום דבר הוא לא שחור לבן כמעט. הכל אפור.
הרב, אני...
אתה צריך להחליט, צריך להחליט האם האפור נוטה יותר לשחור או נוטה יותר ללבן. אז מה שאני רוצה לטעון, שתי האונות, אחת מהן אחראית על השיקולים הימניים, אחת מהן אחראית על השיקולים השמאליים, וכשאתה מחבר אותם, אז נוצר איזשהו סוג של שקלול, שבסופו של דבר מחבר את כל המיכאל אברהמים ומוציא שורה תחתונה. אבל ברור שיש כמה מיכאל אברהמים.
אני מסכים לגמרי עם הרב, אני גם נגד רציפות הסובייקט, וחושב שזה אשליה, ויש כפנון טעמים לתאר את השרץ, מסכים לגמרי, אבל לרוב אמור להיות איזשהו דו שיח בין שתי האומנות האלה. ואני לא רואה דו שיח בין גישה שאומרת את מה שאנחנו מרגישים, לעומת הגישה שאומרת שאנחנו צריכים לסכול את הבן סורר
ומורה. אתה אומר דו שיח פירוש הדבר, אתה בעצם אומר צריך להכריע ומי צודק. ואני טועה,
לא, אבל ללמוד גם,
להקשיב, כמעט בשום שאלה להאמין... זה לא ככה. ההכרעה היא מה שוקל יותר, לא מי צודק. זה לא אותו דבר. הנימוקים לפה ולשם, שניהם נשארים ושניהם נכונים. אין שיח במובן הזה. הם נשארים נימוקים לעצמם נכונים, אין פירחה. השאלה מי שוקל יותר. זו שאלה של שקלול, לא של הכרעה. לכן להפך, נשארים שני מיכאל אברהמים כל הזמן. סכיזופרניה פרנואידית מלווה אותנו, לא, כן, לא, לא במובן הקליני, מלווה אותנו כל הזמן. וחייב להיות ככה, ומי שחושב שזה לא ככה, או מי שמנסה ליצור מצב שזה לא ככה, הוא מקבל החלטות באופן שטחי ולא נכון. כי הנימוקים הם נכונים לשני הצדדים. כל אחד צריך להבין, יש צדדים לטובת הדמוקרטים, יש צדדים לטובת הרפובליקנים. בסוף אתה צריך להגיע לשורה התחתונה, מה גובר, זה הכל. אבל לא מי צודק.
זה נכון.
זה לא השאלה מי צודק, השאלה מה גובר.
זה נכון לגמרי, אבל יש ביניהם שיח כלשהו.
השיח הוא שיח של שקלול, לא של הכרעה. ששניהם נשארים כל אחד במקומו גם אחרי השיח. כל השאלה זה מה אתה משקלל יותר ממה. ולכן אני אומר שבסוף בסוף היחס שלי להומואים מורכב מההיבט ההלכתי שלפיו צריך לסכול אותם, וההיבט המוסרי שלפיו אסור לסכול אותם. ועכשיו אני צריך להחליט מה ליישם או מה שוקל יותר, או עם מה ללכת. בסדר? זה דיון אחר.
כן, אבל הרב...
נכון שהצד ההלכתי הוא צד אפלטוני, והוא תמיד נכון. עוד פעם, אלא אם כן... הצעתי איזושהי הצעה שאמרתי שאני לא בטוח שאני עומד מאחוריה, אבל יש לי איזושהי הצעה שמדברת גם במישור ההלכתי. אבל בסדר, כרגע לא נראה לי שאני ממש עומד מאחוריה. לגבי אומר...
כן, הרב...
מה?
הרב, כל מה שהרב בא לכאורה, מה לעשות בגלל המוסר וההלכה, זה רק מתי שההלכה היא לא אומרת לי במפורש נגד המוסר. אבל פה היא כן אומרת נגד המוסר במפורש, היא אומרת תסכול אותו.
אז מה אם היא אומרת?
לא, היא אומרת במפורש נגד המוסר, אז נכון?
מה לעשות? לא תמיד ההלכה גוברת.
כן, שיש קונפליקט בין ההלכה למוסר, וקודש הבריך הוא אמר, הרי קודש הבריך הוא ציווה לשתיהם, גם על המוסר וגם על ההלכה. נכון? ואחר כך, אם קודש הבריך הוא אומר לך, תעשה את ההלכה פה ותסכול, אף על פי שיש את השחרור למוסרי.
הוא לא אמר את זה.
כי בלסכול, ודאי שיש שם מוסר. אבל בלסכול, ודאי שיש נגד המוסר.
לא, אתה מדבר על משהו אחר. יש מצבים שבהם הסתירה היא אינרנטית, לא מקרית. היא סתירה מובנה.
כן.
זה משהו אחר, אני לא...
פה זה ככה.
אני אכנס לשאלה של ההלכה, זה לא הנושא שלנו כאן. אני על זה דיברתי אפילו יותר מסדרה אחת, נדמה לי. אז לא כדאי להיכנס לזה, זה מסית אותנו. אני מסכים. אז עשיתי הבחנה בין התנגשות או קונפליקט אינרנטי או מהותי, לבין קונפליקט מקרי. אבל נעזוב את זה כרגע. אז הטענה, אני חוזר אלינו, אז בעצם הטענה הייתה שחושן משפט מדגים לנו את ההבדל בין מה אנחנו צריכים לעשות להלכה בפועל, לבין מה המימד הרעיוני אומר. זה שני דברים שונים.
גם פה אין לדבר סוף. אמרנו, אוקיי, הלכה היא זאת, אבל מותר לי לוותר.
לא מותר.
אז אם ככה, בשביל מה...
להחליט מי גובר, לא מותר.
לא, לא, אמרנו למשל בעניין שומר חינם, שומר שכר, כל זה.
מותר
לבטל. אז בשביל מה היו צריכים לשבור את הראש ולעשות תקנות בקשר לריבית למשל? נכון, צריך לתת לו הלוואה בחינם, אבל הוא מוותר, הוא מסכים לתת לי מתנה ריבית.
בריבית זה כל הבעיה. בריבית גם אם הוא מוותר יש איסור.
למה?
חינם... אם הוא מוותר והוא מוכן לשלם לי על גניבה ועבדה, הוא לא עובר שום איסור. אבל ריבית זה איסור גם על הלווה וגם על המלווה. גם אם הלווה מסכים זה איסור. בדרך כלל הלווה מסכים.
לא, לא.
זה כל הרעיון בהלוואה, הלוואה זה חוזה. לחוזה הזה הסכימו שני הצדדים.
כן, אבל הוא לא הסכים לשלם ריבית.
ולא בחושן משפט.
הוא לא הסכים לשלם ריבית, הוא הסכים לתת מתנה.
לא, הוא הסכים לשלם ריבית. הוא הסכים לשלם ריבית, ולכן הדבר הזה אסור.
כן, אז מאחר בריבית אסור, אז שיכתבו שהוא מוכן לתת מתנה, כמו שבאים לגמח בבני ברק ונותנים תרומה.
אין בעיה, זה לא ריבית קצוצה, והיא באמת לא אסורה מדאורייתא, רק מדרבנן. נכון? מה הבעיה? נכון מאוד.
לא, אני לא ידעתי.
מתנות תמיד מותר לתת, תתן איזה מתנות שאתה רוצה. רק אם הריבית היא קצוצה, זה איסור דאורייתא. זאת אומרת שקבענו את זה כהחזר תמורת ההלוואה, ברגע ההלוואה. אם אתה סתם נותן מתנה אחר כך, זה אבק ריבית, זה חכמים אסרו, אבל זה לא... זה לא ריבית, זה לא איסור ריבית דאורייתא.
טוב.
בכל אופן, לענייננו, אז זה הטענה. הטענה בעצם שחושן משפט מדגים את הנושא הזה של האפלטוניות, כמו שאנחנו רואים שיש איזשהן הלכות מופשטות, שהן לא מתיישמות בעולם שלנו, אבל הן נכונות תמיד, אי אפשר לגעת בהן. הן לא שייכות לעולם שלנו. במובן הזה, הן הלכות אפלטוניות. לגבי היישום בעולם שלנו, יש כל מיני פרמטרים נוספים שיכול להיות שפה לא יבוא לידי ביטוי האידאה האפלטונית, כמו שאנחנו יודעים אצל אפלטון בכל התחומים, לא דווקא בקשר להלכה. גם הסוסים בעולם שלנו הם לא סוסים מושלמים. האידאה תמיד מושלמת. האידאה שם אי אפשר לגעת בה. כל סוס בעולם שלנו יש לו משהו מהאידאה, אבל יש לו גם פנימות, יש לו גם חריגות מהאידאה. כי בעולם שלנו תמיד הדברים יותר מסובכים ומורכבים. וזה בדיוק אותו דבר בהלכה. ולכן הטענה שבעצם הניתוח הזה של חושן משפט מצביע על אפלטוניות של ההלכה. מה שאני רוצה לומר עכשיו זה שהסטיות מהאפלטוניות הזאת הם מכמה סוגים. אמרתי, הזכרתי קודם שלושה סוגים. אחד מהם זה התניה. אני יכול להתנות על מה שכתוב בתורה, אין שום בעיה, רק להתניה עצמה אין שום משמעות תורנית, זה לא תורה. זה הלכה, מה שהתנית זה מה שצריך לעשות בפועל, זאת ההלכה המחייבת. אבל זה לא שאני עכשיו צריך ללמוד את התנאי שלך בעיון בישיבה בבוקר. זאת אומרת, התנאי שלך הוא לא תורה. אותו דבר הדין עד המלכותא, כשאני לומד משפטים, בשביל לדעת מה לעשות היום, אני אמור ללמוד משפטים. לא משנה, לא צריך לקבל הסמכה, אבל אתה צריך לדעת מה החוק אומר, כי זה המחויבות. אלא אם כן נתנית אחרת, גם מבחינת החוק אפשר להתנות אחרת. אבל עקרונית אתה צריך ללמוד משפטים כדי לדעת מה לעשות. זה לא אומר שלימודי משפטים הם לימודי תורה. הם חשובים לגבי יישום ההלכה, מה לעשות. אבל הם לא תורה. למה הם לא תורה? כי הם לא משקפים שום אמת תורנית מהעולם האפלטוני. הם משקפים בעיות טכניות בעולם שלנו. ואותו דבר מנהג. המנהג מחייב, אבל אין, בניגוד למה שהם מנסים לתלות במנהגים, כל מיני סודות נשגבים, בסופו של דבר המנהג הוא בסך הכל איזשהם אילוצים שנובעים מהחברה, מהעולם שלנו, שמשפיעים על הדין. יש לזה תוקף, מבחינת ההלכה. אבל זה לא משקף איזושהי אמת אפלטונית, נצחית, מוחלטת, שאי אפשר לגעת בה, ולכן זה לא תורה. זה כן הלכה, אבל זה לא תורה. שני דברים שונים. הדבר הכי בולט בעניין הזה, ועל זה אני רוצה קצת לדבר עכשיו, זה הלכות דרבנן. דיברתי על זה בסדרה של ימי חמישי לפני כמה חודשים, לא זוכר כמה זמן, אבל זה נכנס גם כאן. אני טוען אותה טענה לגבי הלכות דרבנן. הלכות דרבנן הן לא תורה, זה אני רוצה לטעון. הלכות דרבנן הן הלכה, אבל הן לא תורה. במובן הזה זה כמו ללמוד משפטים. את הטענה שלי זה כשאני לומד הלכות דרבנן, אפילו בישיבה, כן, את זה לא לומדים בפקולטה למשפטים, לומדים את זה בישיבה. אבל בעצם, בישיבה כשאני עוסק בהלכות דרבנן, זה בכובעי כסטודנט למשפטים. כי בסופו של דבר, הטענה היא שהלכות דרבנן הן הלכות שמחייבות אותי הלכתית, יש להן תוקף, מה שחכמים קבעו צריך לציית, אבל מה שחכמים קבעו לא משקף איזושהי אמת אפלטונית. ולכן זה לא תורה. כי תורה זה רק זה. זה הלכה, כמו דין המלכותה, כמו חוק המדינה, כמו התניות, כמו כל דבר, ולכן צריך לדעת את זה כדי לדעת מה לעשות. אבל זה לא תורה במובן האפלטוני, וכיוון שתורה במהותה, ההגדרה שלה היא אפלטונית, אז זה לא תורה. זו הטענה שלי. עכשיו אני אסייג את זה קצת בהמשך לגבי, יש סוגים שונים של הלכות הרבנן, אבל קודם כל אני רוצה להציג את התזה הזאת בצורה קצת יותר מסודרת. אז תראו, בסופו של דבר, הלכות דרבנן הן הלכות שחכמים קובעים אותם, חכמים קובעים אותם, והתורה, או התורה, או ההלכה, רואה שאומרת שיש להם תוקף להלכות דרבנן. מאיפה בא התוקף הזה? התוקף הזה מגיע נגיד לפי הרמב״ם, מגיע מלא תסור. בגלל הפסוק לא תסור, אז יש תוקף לחכמים לפרש, לחוקק, לגזור גזרות וכדומה. הרמב"ן חולק על הרמב"ם, הוא טוען שהלא תסור זה הבסיס לסמכות חכמים לפרש. סמכות חכמים לחוקק זה לא נובע מלא תסור, כי אם זה היה נובע מלא תסור, זה היה דין דאורייתא. כי מי שעבר על הלכה דרבנן, בעצם עבר על לא תסור דאורייתא. אז מה כן? לא משנה, אני לא אכנס לזה כרגע, הרמב"ן לא כותב בשום מקום מה כן. אבל יש לי איזושהי תזה בעניין הזה, אפילו כתבתי על זה גם באתר. בכל מקרה, הטענה היא שיש תוקף להלכות דרבנן, אבל יש בכל זאת איזשהו הבדל בין ההלכות דרבנן לבין ההלכות דאורייתא. אני חושב שזה גם קשור לשאלה, קושיה של הרמב"ן על הרמב"ם, למה לפי הרמב"ם, שהכל יוצא מילות אסור, לא מחמירים בספק דרבנן. נגיד שיש לך דבר שהוא ספק עוף בחלב. באופן עקרוני, אתה אמור להחמיר ולא לאכול אותו. למה? כי אם תאכל אותו, תעבור על לב דאורייתא שלא תסור. ספק דאורייתא לחומרה. אז איך יכול להיות שספק דרבנן הולך לכולה? הרי כל דרבנן הוא בעצם דאורייתא. זאת הקושייה של הרמב"ן. על הרמב"ם יש כיוונים שניסו ליישב את זה, לא משנה כרגע. אני רוצה להציע את ההצעה שלי בעניין הזה. הנקודה היא ש... נגיד, אני אנסח את זה ל... דרך ה... אני אנסח את זה דרך הנתיבות. הנתיבות אומר, סימן ריש למד דלת, זאת אומרת ככה, בשולחן ערוך מופיע, חושב משפט ריש למד דלת, אבל המוכר לחברו דבר, שאיסור אכילתו, מי שמכר לחברו איסור הנאה דאורייתא, צריך להחזיר את הכסף. המקח חוזר. גם אם השני אכל כבר את מה שהוא קיבל. אבל המוכר לחברו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים, אם היו הפירות קיימים, מחזיר הפירות ונוטל דמיו. ואם החלם, אכל, ואין המוכר מחזיר לו כלום. אם הפירות אסורים רק מדרבנן, אז אם הפירות עוד קיימים, תחזיר לו אותה, ותקבל את הכסף. אם כבר אכלת, אז אכלת, לא קרה שום דבר, ולא תקבל את הכסף בחזרה. אז הנתיבות, שם במקום, מסביר למה זה. אז הוא אומר, ולכאורה אינו מובן, כיוון דהמקח בטל, הווי כמזיק, או כאוכל שלא במקח, ולמה יצטרך לשלם יותר משוויו? ואפשר דאף באיסורי תורה, אפילו החלם בשוגג, צריך כפרה ותשובה להגן על האיסורים. כל מקום באיסור דרבנן, אין צריך שום כפרה. וכאילו לא עבר דמי. אומר הנתיבות ככה, אם אכלת בשוגג איסור דרבנן, לא עברת שום איסור. אתה לא צריך כפרה, בניגוד לאיסור דאורייתא, שגם אם עשית אותו בשוגג או באונס, לא יודע, בשוגג, אונס זה עוד שאלה. אם עשית אותו בשוגג, אתה צריך לעשות תשובה, אתה צריך כפרה, פעמים יש קורבן אפילו, באיסורי דרבנן, אם עברת את זה בשוגג, לא קרה כלום. לא צריך שום כפרה, לא צריך תשובה, לא צריך שום דבר. ממילא, אם מישהו אכל איסורי דרבנן בשוגג, מכרתי לו איסורי דרבנן, והוא אכל אותם בשוגג, אז לא קרה שום דבר. קיבל אוכל, הוא אכל אותו, שילם על זה, והכל בסדר. היה בזה איסור? לא, לא היה בזה איסור. כי הוא עבר את האיסור דרבנן הזה בשוגג. לעבור את האיסור דרבנן הזה בשוגג, זה לא איסור. הוא מביא לזה ראיה. תדע. דעה, אמרינן בעירובין דף מ"ז, בדרבנן אבדינן עובדה ועדר מותבינן תיובדה. מה זאת אומרת? בן אדם שרואה את רבו עומד לעבור איסור, אז אם זה איסור דאורייתא, אז הוא צריך לעצור אותו ריה בנימוס, לשאול אותו לו לימדתנו רבנו שאסור לעשות כך וכך, כדי אולי הרב שלו פספס משהו, כדי למנוע את האיסור, אז אתה צריך לנסות לעצור אותו ולברר איתו. אבל בדרבנן, אבדינן עובדה ועדר מותבינן תיובטה. זאת אומרת, אם זה איסור דרבנן, תן לו לעשות את זה, אחרי זה תשאל אותו רק כדי לדעת מה נכון. זאת אומרת, הנתיבות, ואילו היה נענש על השוגג, האח היה מניחים לו לעבור ולקבל עונש. זאת אומרת, אם איסור דרבנן נענשים, במילים אחרות יש איסור, גם בשוגג, איך זה יכול להיות שבדרבנן אתה נותן לרבך לעבור את האיסור, אולי הוא פספס משהו. תעצור אותו, תשאל אותו בנימוס, רגע, לימדתנו רבנו אחרת, למה לעשות הבדל בין דרבנן לדאורייתא? אלא ודאי, אומר הנתיבות, דאינו נענש כלל על השוגג באיסור דרבנן, והרי הוא להאוכל כאילו אכל כשרה, והרי נהנה כמו מן הכשרה, ומשום אחי צריך לשלם כל דמי הנעתו, כמו בזה נהנה וזה חסר מעט, וכלל הוא צריך לשלם כפי מה שנהנה. מה שאין כן באיסור דאורייתא שמקבל עונש על השוגג, וחסרונו גדול מהנעתו. אגב, איזו הערה שאף פעם לא שמתי לב אליה, עכשיו פתאום אני שם לב אליה. אני מכרתי למישהו איסור הנאה דרבנן, והוא אכל את זה. הוא שילם לי על המכר, והוא אכל את זה. עכשיו, אני רוצה לבטל את המקח, הוא רוצה לבטל את המקח, כי התברר לו שהוא אכל, הוא קנה ואכל איסור. אני אומר לו, מה אתה רוצה? אתה נהנית, ושילמת על מה שנהנית, והכל מצוין, הכל בסדר. לכן המקח לא בטל. כך הבנתי בדרך כלל מה שהוא כותב, אבל פה נראה שלא ככה. הוא אומר שאתה צריך לשלם כי נהנית, לא בגלל שקנית. זאת אומרת, הכסף הוא תשלום על ההנאה. כסף בדרך כלל במקח הוא תשלום בחוזה. זאת אומרת, אתה קיבלת סחורה בשווי 100 שקל, אתה משלם 100 שקל כי חלק מהחוזה, אחרת לא קנית את הסחורה. פה זה לא דמי הקניין, אלא זה תשלומי הנאה. תשלומי הנאה זו קטגוריה אחרת מאשר דמי מקח. והוא כנראה רוצה לטעון ש... כך אני מבין, למרות שזה באמת לשון מוזרה קצת, אבל זה מה שעולה מלשונו, שהוא בעצם רוצה לטעון, המקח כן בטל. באופן עקרוני היית צריך להחזיר, לך את הכסף. המקח בטל. רק אתה נהנית. ולא, זה לא היה איסור, כי איסור דרבנן בשוגג הוא לא איסור. ואתה חייב לשלם את דמי ההנאה. לכן אתה צריך לשלם לו את דמי ההנאה. כן, נפקא מינה, אם קבעתם דמי מקח שהם קצת יותר מהדמים הרגילים, פחות משישית, כדי שלא יהיה הונאה, אבל קצת יותר. אבל דמי ההנאה אתה צריך לשלם לפי שווי הדבר, לא לפי מה שקבעתם. אז יכול להיות שכן יצטרך להחזיר לו משהו. טוב, מעניין, לא, אף פעם לא שמתי לב שהוא בכלל לא מדבר מכיוון המקח, אלא מכיוון של תשלומי הנאה. אבל לענייננו, מה שחשוב זה לא זה, לענייננו מה שחשוב זה מה שהנתיבות בעצם אומר. הוא אומר שאיסור דרבנן, אם עברת עליו בשוגג, אז לא עברת כלום. טוב, למה? אז מסבירים האחרונים, שזה ההסבר הפשוט, שהנתיבות מבין שאיסור דרבנן, אין בו מצד עצמו שום דבר בעייתי. אכלת עוף בחלב, עוף בחלב אסור מדי רבנן. אם אכלת בשר בחלב, שזה איסור דאורייתא, אז אמרנו, עברת על הציווי של התורה, וגם גרמת איזשהו נזק רוחני שהעבירה הזאת גורמת. שני הדברים שיש בכל איסור ומצווה הלכתיים. מה קורה באיסור דרבנן? באיסור דרבנן, לפי הרמב״ם, אז עברת על הציווי של התורה, לא תסור, אבל אין את הנזק הרוחני, אין את התוצאה הרוחנית, כי עובדה שהתורה לא אסרה את זה. אם היה פה משהו במציאות עצמה, איזה נזק כלשהו, התורה הייתה אוסרת. אם התורה לא אוסרת, זה אומר שאין פה באמת בעיה מהותית. אלא מה? יש חובת ציות לחכמים. וזה בסדר, זה תקף, הלכתית. אבל ב, 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 אם אתה עושה את זה בשוגג, אז הרי לא היה פה חוסר ציות לחכמים, כי לא ידעת שחכמים אוסרים, אתה היית שוגג. אז לא ידעת. ואת הבעיה המהותית, אין בכלל באיסור את הרבנן. אז לא נשאר כלום. אז איסור את הרבנן בשוגג, לא עברת שום איסור. זאת אומרת, בעצם מה שעומד מאחורי התפיסה של הנתיבות, לא כולם אגב מסכימים לנתיבות, אבל זה מה שהוא טוען, זה שאיסורי דרבנן לא רק שהם איסורי גברה, אלא הם איסורי ציות. זאת אומרת, כל מה שיש באיסורי דרבנן זה המעשה מצד עצמו, אין שום בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. לא קרה כלום אם עשית את המעשה הזה. גם במזיד לא קרה כלום. מה שקרה זה שעברת על הציווי, אבל לא שקרה איזשהו נזק כתוצאה מהמעשה הזה. עברת על הציווי, ואסור לעבור על הציווי. ולכן זאת עבירה, אבל עבירה דרבנן. ואני רוצה לטעון שבגלל זה גם לפי הרמב״ם ספקה לכולה. ספקה לכולה כי הספק לחומרה נובע תמיד מהמהות של האיסורים ולא מהציווי. זה הנקודה. בכל אופן, הנתיבות הזה בעצם מלמד אותנו, אז מה מגדיר איסורי דרבנן? מה שמגדיר איסורי דרבנן זה שחסר בהם אחד משני המאפיינים של איסורי דאורייתא. את החובה לציית יש, את הציווי יש, דרך לא תסור, אבל את המהות, את הנזק הרוחני, את הבעיה במציאות עצמה, את זה אין באיסורי דרבנן. נגיד שאכלת עוף בחלב, לא קרה כלום. אכלת בשר בחלב, לא יודע, נגיד שזה טמטם את הנפש שלך, רק לצורך הדיון שלנו. יש איזושהי תוצאה רוחנית כלשהי בעייתית. זה הכל בבשר בחלב. עוף בחלב אין בעיה, עובדה שהתורה לא אוסרת. נכון שחכמים אסרו שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אבל העוף בחלב, אם לא הגעת לאכול בשר בחלב, רק אכלת עוף בחלב, אבל לא הגעת לדאורייתא, אז לא קרה כלום מבחינת המציאות, שום נזק לא נגרם. לא צייתת על הציווי של חכמים. זה מה שמגדיר איסורי דרבנן. אם זה כך, אז אתם מבינים שבעצם זה ממש כמו לימודי משפטים. כי בעצם אני צריך ללמוד את ההלכות דרבנן, כדי לדעת מה מותר ומה אסור לעשות, ומה חובה לעשות. אבל אין מאחורי זה את המימד האפלטוני, אני לא לומד על שהן אמיתות שקיימות ועומדות בעולם האפלטוני לנצח. כן, האמיתות האפלטוניות גם לא משתנות. ועובדה שדין דרבנן לא קיים לפני שרבנן קבעו אותו. אחרי שרבנן קבעו אותו הוא קיים. אז זה אומר שהוא לא באמת מציאות, אלא זה רק חובה לציית להם. חשש שמא יבוא לאיזשהו נזק שהוא גם נזק במציאות. הנזק דאורייתא. אבל בדרבנן מצד עצמו זה שאכלת עוף בחלב אז מה קרה? לא קרה שום דבר. לכן התורה לא אוסרת. אלא מה? לא צייתת על החכמים. זה אומר שאיסורי דרבנן הם איסורים שיש עליהם ציווי ואין להם מהות. כן? בניגוד לאיסורי דאורייתא, שמעתי שיש את שני האספקטים האלה. אז אתם מבינים שבעצם זה כמו לימודי משפטים. כי אם אני לומד משפטים, אז בעצם אני לומד את מה שהתורה מצפה ממני לעשות. כי הרי דין דמלכות התקף מבחינת ההלכה. אז אני צריך ללמוד את זה כדי לדעת מה לעשות. ואם לא עשיתי את זה, אני עבריין על ההלכה. כי ההלכה אמרה לי שדין המלכות הוא הקובע. אבל אי אפשר להגיד שזה תורה, כי זה לא מבטא איזושהי אמת אפלטונית. זאת בעצם הייתה הטענה. זה כן משחק על המגרש ההלכתי. צריך להתנהג כמו שהחוק אומר. אבל זה לא תורה במובן הזה, שזה לא מבטא משהו, איזושהי אמת אפלטונית, כן, מטאפיזית. אפשר לקרוא לזה ריאליזם הלכתי. כמו שדברים על ריאליזם מוסרי, כן, שהנורמות המוסריות זה איזושהי מציאות קיימת בעולם האפלטוני, אז פה זה ריאליזם הלכתי, הנורמות ההלכתיות קיימות. אז זה הכל בדאורייתא. בדרבנן אין, זה העולם עצמו לא מרגיש כלום, איסור דרבנן. רק אני הייתי צריך לציית ולא צייתתי, בדיוק כמו של החוק. הייתי צריך לציית לחוק ולא צייתתי, אז זה לא בסדר הלכתית. אבל מה, אז בגלל זה קרה איזושהי תוצאה בעייתית ברמה ה... לא יודע, המטאפיזית, הרוחנית? לא. יש חובת ציות. ברמה המטאפיזית, רק אם לא נתתי לשומר את הזכויות שלו, למפקיד, את הזכויות שלו שנקבעות על פי עיקר הדין, אז נפגע משהו מטאפיזי. אלא אם כן ויתרנו ועשינו חוזה, ואז בסדר, אז זה לא פוגע. אז לכן, בעצם אני...
אפשר להגיד שעצם ההליכה נגד דינא דמלכותא, זה כן פוגע.
נכון. לכן אמרתי גם בסדרה המקבילה, כן, אמרתי שכאשר טוב. אנחנו לומדים את הלכות דינא דמלכותא, זה ודאי לימוד תורה. מה גדרי דינא דמלכותא, על מה זה חל, על מה זה לא חל, מכוח מה זה חל, זה ודאי לימוד תורה לכל דבר. כשאני מדבר על לימודי משפטים, אני מדבר על ללמוד את התוכן, מה קבע דינא דמלכותא. התכנים עצמם אין להם קדושה של תורה, למרות שמחייבים הלכתית, אבל ללמוד את סוגיית דינא דמלכותא בהלכה, ודאי שכן. אותו דבר, ללמוד את סוגיית לא תסור, זה ודאי לימוד תורה. אבל ללמוד את גדרי איסור עוף בחלב, זה לא לימוד תורה. זה פשוט ללמוד הלכה, כדי לדעת מה לעשות. כן? זה כמו ללמוד משנה ברורה, אני רוצה ללמוד הלכה, כדי לדעת מה לעשות, אבל זה לא לימוד תורה. את לימוד תורה זה להבין את הרעיונות, את האמת האפלטונית, שעומדת מאחורי ההלכות האלה. לא לדעת, אחרת לימוד תורה הוא בעצם מכשיר מצווה, הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. אבל הטענה של לימוד תורה הוא ערך לעצמו, הוא לא מכשיר. כי לימוד תורה זה להבין את האמת האלוהית, כן, את האמת האפלטונית שעומדת מאחורי ההלכות. בדרך כלל זה כמובן גם צריך ליישם את זה, אם זאת האמת, אז זה מה שצריך גם לעשות. אבל לפעמים יכול להיות מצב, דינא דמלכותא, התניה, כל מיני דברים כאלה, שאומר לא, זאת לא האמת, למרות שזה מה שצריך לעשות. זאת לא האמת במובן האפלטוני, למרות שזה מה שצריך לעשות. אז במובן הזה אני רוצה לטעון שדיני דרבנן בעצם דומים מאוד ללימודי משפטים. זה כמו, נגיד, דימיתי את זה לנדר. התורה אומרת לא יחל דברו. כשאני נדרתי נדר, אז אני צריך לקיים את מה, ככל יוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו. אני צריך, יש לב ועשה, לקיים את מה שאני נדרתי. עכשיו, בואו ננסה לבדוק מה כלול במה שנדרתי. האם מה שנדרתי זה רק על לחם קימל, או גם על, לא יודע מה, לחם שיפון. בסדר? אז נדרתי מלחם. עכשיו, אני לא יודע מה זה לחם. תלוי, מה מקובל בחברה פה? למה קוראים לחם בסתמה? לא יודע, צריך לברר. האם הבירור הזה הוא לימוד תורה? ברור שלא. הלימוד הזה הוא חשוב מאוד מבחינת ההלכה, אני צריך לדעת מה לעשות. איזה לחם מותר לי ואיזה לחם אסור לי לאכול. אז הלכתית ודאי שאני צריך לעשות את הבירור הזה. אבל הבירור הזה הוא בסך הכל מכשיר מצווה. הוא מכשיר כדי לדעת איך להתנהג. אין לו ערך מצד עצמו. אבל הלימוד של הלכות נדרים, למה נדר תקף? איך הוא תקף? מה המשמעות של תוקפו של נדר? דין בחפצה, דין בגברה, כל הדברים האלה, זה ודאי לימוד תורה. כי זה ללמוד את מה שהתורה אומרת, לא ללמוד את מה שבני אדם חושבים. לכן זה נקרא תורה. הטענה שלי זה שאותו דבר על הלכות דרבנן. הלכות דרבנן בעצם זה כמו נדרים. התורה אומרת לא תסור, כמו שהיא אומרת לא יחל דברו. עכשיו, בלא יחל דברו, עכשיו אתה צריך לבדוק, רגע, מה הוא אמר, כדי להבין מתי אתה מחלל לדיבורך ומתי לא. צריך לברר מה הוא אמר, אבל הבירור הזה הוא רק מכשיר מצווה. גם בהלכות דרבנן זה ככה. אני צריך לקיים את מה שהם אמרו, יש לא תסור. עכשיו אני צריך לברר מה הם אמרו, כדי לדעת מה לעשות. אבל הבירור הזה הוא לא תורה. הוא מכשיר מצווה כדי לדעת איך להתנהג נכון. זה הכל. וזה עוד פעם מחזיר אותנו לזה שלימוד תורה הוא לא מכשיר מצווה, הוא ערך לעצמו. אז זה בעצם הטענה שלי לגבי איסורי דרבנן. לכן למשל זה טור שכתב, שני טורים בעצם שכתבתי על משמעותם של הלכות דרבנן, והבאתי שם את הגמרא בשבת בדף י' ב'. הגמרא אומרת שם, מה אומרת שם? אמר רבא, כמדובר על קריאה לאור הנר בשבת. אמר רבא, אם אדם חשוב ומותר, מייטבי, לא יקרא לאור הנר שם היתה. כן, אסור לקרוא בשבת לאור הנר, כי יש חשש, אם הלהבה קצת תזוז, אני אתקן אותה כדי שזה יפריע לי, שלא יפריע לי לקרוא. ואז אני אעבור על מחבר או על מדליק, מבהיר וכדומה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. אין בעיה, אני אקרא לאור הנר כי אני יכול להיזהר, אני לא אגיע לתות. פעם אחת קרה, הוא ביקש להטות, כמעט איתה. ואז הוא פתאום תפס את עצמו, והוא אמר, כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לו יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר, קרה ואיתה, לא רק ביקש להטות, אלא איתה בפועל. וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ואיתתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. כן, זה מאוד מעניין, החיוב חטאת פה, כי הטענה היא שברגע שהוא עבר על איסור דרבנן, אז כן, שלא יקרא, לא יקרא לאור הנר, אז גם אם בסוף הוא עבר את הדאורייתא באונס, זה לא אונס אלא שוגג, זה גמרא בשבועות בדף י"ח. גמרא שמה מדברת על מישהו שבא על אשתו סמוך לווסת. מי שבא על אשתו סמוך לווסת זה איסור דרבנן, בסתות דרבנן. אבל מה קורה אם הוא תוך כדי התשמיש היא ראתה דם? אז עכשיו זה כבר נידה, או זווה, נידה, מה שלא יהיה, זה איסור דאורייתא. אז, אבל בסדר, אבל איסור דאורייתא הוא אנוס. הוא לא ידע שהיא תראה דם תוך כדי, סתם ביום רגיל, אם היא רואה דם מחמת תשמיש זה אונס, אין חיוב חטאת. אבל פה, אם היא ראתה דם, יש חיוב חטאת. מסביר הרשב"א למה? ושאם חכמים אמרו שלא יבוא על אשתו סמוך לווסת, למה הם אמרו את זה? הם הזהירו אותו בדיוק בגלל שהמועד הזה הוא מועד לזה שהיא תראה דם. לכן אמרו לך לא לעשות את זה. עכשיו, אתה החלטת לעבור על דברי חכמים. אז לא רק שעברת על איסור דרבנן, אלא אתה לא יכול לטעון שביחס לדאורייתא אתה אנוס. כי חכמים הזהירו אותך ואתה עברת על ההזהרה שלהם. כן? אז אותו דבר, בעצם זה מה שאומר גם, מה שאומרת גם הגמרא פה. מה שהיא אומרת, חכמים בעצם אמרו לך לא לקרוא לאור הנר. אם קראת לאור הנר זה איסור דרבנן. עכשיו, במסים, בלי לשים לב, עברת על איסור דרבנן, בלי לשים לב, היטאת. בלי שהיה איסור דרבנן, לא היית חייב חטאת. זה לא שוגג, זה מתעסק, זה אנוס. לא היה חיוב חטאת. אבל כיוון שיש איסור דרבנן, הוא מקרין גם על המישור דאורייתא, יש חיוב חטאת. כיוון שרבנן אמרו לך לא לקרוא בדיוק בגלל החשש שמא תבוא להטות. אתה צפצפת על האיסור דרבנן, אז אתה לא יכול לטעון שהייתי אנוס על האיסור דאורייתא. כי האיסור דרבנן בדיוק זה מה שהוא עושה, הוא מזהיר אותך שאתה עלול להתקשל באיסור דאורייתא. לכן זה מה שכתוב פה בגמרא. אבל לענייננו, אנחנו רואים שרבי ישמעאל קרא לאור הנר למרות שיש איסור דרבנן לעשות את זה. למה? כי הוא אמר אני אקרא ולא אתה. זאת אומרת אני אקרא ולא אתה. אני אקרא ולא אתה זה יפה מאוד, אבל יש איסור לקרוא. ברגע שחכמים קבעו שאסור לקרוא, אז גם אם לא תתה בסוף, עברת על איסור דרבנן. שקראת לאור הנר. זה כמו מי שאומר, אני ארכב על סוס בשבת, אני אדאג שאני לא אתלוש זמורה. בסדר, ואחרי שחכמים אמרו שאסור לרכב על סוס, אז יש איסור דרבנן ברכיבה עצמה. בלי קשר לשאלה אם בסוף הגעת לתלוש זמורה או לא. אז איך רבי ישמעאל הרשה לעצמו לעשות דבר כזה? אז יש אתם יודעים, יש שלושה ספרים, יותר אני חושב אפילו, אבל יש שלושה ספרים שהם כל עניינם זה ליישב צריך עיונים של רבי עקיבא איגר, לפי הסדר. אחד על המשניות, אחד על הגמרות, ועוד לא זוכר כבר, ואחד בשוט. אוקיי? אז יש כריכה כזאת בהוצאת בני תורה, נדמה לי גם כן יצא הדבר הזה. אחד מהם נקרא חזות קשות, זה על הגמרא. ושם הוא עובר על כל צריך עיון של רבי עקיבא איגר, והוא מנסה ליישב אותו. ובסוף מסכת ביצה, בדף למדבר, אז הוא אומר שמה, הוא מקשה על רבי ישמעאל בדיוק את השאלה הזאת. הוא אומר ככה. ולכאורה יקשה, אל תרוץ הגמרא שם. רבי ישמעאל בן אלישע שם עצמו על דברי תורה כהדיות. אם כן מעיקר המייקה סבר, דקרה ועבר האיסור דרבנן, ויופסל על ידי זה לעדות ולדין כשאר הדיות וכו'. בסדר, יש שם דיון אם רבי ישמעאל היה אדיוט או לא אדיוט, יכול להיות שהיה מותר לו, אבל הוא שם את עצמו כאדיוט, ככה הגמרא אומרת שם. בסדר? אז אומרת הגמרא, אז אומר החזות קשות, אני מדלג על הפרטים כי זה נכנס לפרטי הסוגיה שם. כן, מוכח שהוא ידע מלכתחילה גם שהגזרה היא שם היתה, ועל כוח צריך לומר, זה התירוץ שלו, כן? ועל כוח צריך לומר, דף על גם רבי ישמעאל בן אלישע שם עצמו על דברי תורה כאדיוט, מכל מקום, מעיקר הסבר, וגם בעדיות לא גזרו רבנן, רק בסתם. אבל אם יאמר בעדיה, די ישמור עצמו מלהטות, כדאמר רבי ישמעאל בן אלישע, בחיי גמנא לא גזרו רבנן. בגוף הקריאה לאור, נר, לאור נר, אינו אסור בעצמותה, רק מחשש שמא יתה. ולא סבר רבי ישמעאל בן אלישע, כיוון דהעלה על דעתו שיקרא ויהיה נזהר שלא להטות, בחיי גמנא לא גזרו רבנן. את רבי ישמעאל בן אלישע חשב שכל גזירה דרבנן, אם יש לה איזשהו טעם או איזה סייג מחשש שתגיע לאיסור דאורייתא, אז אין בעיה עקרונית לעבור על האיסור הזה גם בפועל. לא רק, גם ציווי אין, לא רק שאין מהות. הוא אומר, אין מהות, זה ברור. כי אין בעיה לקרוא לאור הנר, כל הבעיה זה להטות. אסור לקרוא לאור הנר, שמה תגיע להטות. זה אומר, כן, אבל אם אני אזהר מלהטות, אז אני יכול גם לקרוא לאור הנר, כיוון שאין באמת בעיה אמיתית בדבר הזה. הוא לוקח לקצה את ההבחנה שעשיתי קודם, בשם הנתיבות. כן, הוא בעצם אומר, אין, בהלכות הרבנן, לא רק שאין מהות, ברגע שאין מהות, גם אין ציווי. כל הציווי זה רק שמה תגיע לאיסור דאורייתא, אם אתה יודע להיזהר, אז אולי אין, זה מה שהוא חשב. רק אחר כך כשראה, ומכל מקום בא לידי טעות, הוא ביקש להטעות, כן, הוא פתאום רבי שמעאל ראה, הוא טעה, הוא כנראה לא מצליח להיזהר. אמר, כמה גדולים דברי חמים, דאמרו בסתם, דלא יקרא לאור הנר, ולא חילקו כלום בזה. ולכן לא נפסר רבי שמעאל בן אלישע לעדות ולדין כאן, דסמרי שלא יעבור בזה דברי חמים. אז בעצם, הטענה
של... אבל לכאורה הוא סבר בהתחלה שחכמים כן גזרו בקאי גוונה. בהתחלה הוא סבר שחכמים לא...
הוא כזה שאתה צריך להיזהר לא להטות. אם אתה נזהר אז אין איסור.
כן, אבל אז אם ככה אז הוא סבר שבעצם חכמים בכלל לא גזרו, כמו שהוא אומר בעצמו. והיה נזהר שלא להטות בקאי גוונה לא גזרו.
הם הזהירו, הם לא גזרו. הם הזהירו, שים לב, שכשאתה קורא לאור הנר אתה יכול להטות. אבל אחרי זה... אחרי זה לכאורה הוא הגיע למסקנה אחרת.
כן.
אבל לא, שים לב, לא בדיוק. כי הוא אמר, הוא לא הגיע למסקנה אחרת, הפרשנות שלו היא פרשנות נכונה. הוא רק אמר, אני טעיתי בהערכה המציאותית של עצמי. אני חשבתי שאני אצליח להיזהר, המסקנה שלי זה שגם אני לא הצלחתי להיזהר. אבל הוא לא חזר בו מהמסקנה העקרונית, שאם יש מישהו שבאיזושהי סיבה יודע שהוא יוכל להיזהר, אז לגביו באמת זה לא אסור. והעולה מזה, תראו את המסקנה של החזות קשות, והעולה מזה, במקום תאסרו חכמים לעשות דבר, ואין במעשה ההוא שום איסור בעצמותה, רק משום חשש שעל ידי מעשה זו יוכל לבוא לעשות איסור דאורייתא, יש לומר, אם עבר על דברי חכמים ועשה, לא מקרה עובר על דברי חכמים. דסבר, כיוון שיודע בעצמו שלא יבוא לעבור על האיסור דאורייתא, שחשו חכמים, התירו לו חכמים לעשות המעשה ההוא שאסרו. וכדי סלקדה את הרדה בשביל בן אלישע, שלא חזר בו רק מחמת שנכשל בה. אבל אם הוא לא היה נכשל, אם הוא היה מצליח להיזהר, אז הוא עומד בעינו. זאת אומרת, הפרשנות שלו להלכות דרבנן בעינה עומדת. מכל מקום, גם אחר כך, אין לו דין עבריין, כיוון זה באמת לא בא לעשות איסור דאורייתא. כן, זה מה שראינו בהמשך. נגיד שהוא נכשל, כיוון שמלכתחילה הוא לא בא לעשות איסור דאורייתא, אז גם אחר כך הוא לא יהיה, אפילו שהוא בא, הוא איתה, לא יהיה לו באמת איסור דאורייתא של מתה, כנראה אפילו לא חיוב חטאת, בגלל שמלכתחילה בעצם הוא לא עשה משהו שהוא אסור. איתה.
אז הוא סובר שגם גם כל גזרה, גם כאילו הסוס וכולי, שאני אומר, היא תלוש מורה, גם זה אם אני יודע שאני...
זאת הטענה
שלו. יקרה לי, כי אני...
זאת גישה די קיצונית. מאוד. אבל היא כן מדגימה היטב את המהות של איסורי דרבנן. בעצם הוא אומר, באיסורי דרבנן מצד עצמם אין בעיה, זה לא מעשה אסור, אין בו שום דבר בעייתי. כל הבעיה זה שמה תגיע לעשות משהו דאורייתא שהוא באמת בעייתי. לכן בשוגג אומר הנתיבות לא קרה כלום, כי לא עברת על, 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 על ציווי, כי לא ידעת שיש ציווי. וגם לא קרה שום השלכה בעייתית, כי בסורת הבנן אין השלכות בעייתיות. והוא לוקח את זה לקצה, והוא אומר, טוב, אם זה ככה, אז במקום שבו אני יכול להיזהר ולוודא שלא תהיה השלכה בעייתית, אז יכול שגם חכמים לא עשו.
מי זה דרבנן? מי זה חכמים? אין היום דרבנן יותר?
לא.
מה זה?
סנהדרין.
אז הרשימה נסגרה.
נכון.
אז אם חכמים אמרו משהו שהיה חשש באותו זמן, והיום יש שיטות מופלגות...
שאלה אחרת, איך מבטלים הלכות שנקבעו בסנהדרין? זאת תורה שלמה, רמב״ם בתחילת הלכות מאמרים, פרק שני.
לא, אבל זה הגיוני שהיה...
לא זהו, שההלכה...
הכל יפתח בדורו כמו זה בדורו, אין? איפה כל זה? זה
הגיוני, אבל יש להלכה גם כללים פורמליים, לא רק ההיגיון.
אבל אין בכל דור חכם שיכול כן...
לא. דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. דבר שנקבע בסנהדרין צריך סנהדרין כדי לבטל אותו, ולשיטת הרמב״ם, לפשיטת כולם בעצם, לשיטת כמעט כולם, גם אם בטל הטעם. גם אם בטל הטעם וזה לא שייך היום. עדיין צריך סנהדרין. יש מחלוקת בין רמב״ם לבין הרייבד, האם הסנהדרין השנייה צריכה להיות גדולה בחוכמה ובמניין כשבטל הטעם. הרמב״ם אומר שכן. גם אם בטל הטעם, הסנהדרין השנייה צריכה להיות גדולה בחוכמה ובמניין. והרייבד אומר שלא. אם בטל הטעם, אז לא. אבל צריך סנהדרין, אי אפשר לבטל סתם הלכות. טוב, אז בזה עסקתי בהרחבה בספר השלישי בטרילוגיה, והראיתי שם שיש כן מנגנונים שמאפשרים לבטל או לשנות הלכות, אבל זה בעצם הדין ביסודו. מה שאני רוצה לומר לענייננו, זה שההלכות דרבנן בעצם גם הן משקפות את אותה הבחנה שעשיתי קודם. אם בהלכה דאורייתא יש את המימד האפלטוני, שהוא בעצם זה שהופך אותה לתורה, להבדיל מההלכות שאין בהן מימד של תורה, הן רק הלכה, אבל הן לא תורה, כן? חוק המדינה, דינת המלכותא וכדומה, התניות, גם הלכות הרבנן זה בעצם אותו דבר. בגלל שאין את המימד האפלטוני, זה לא תורה. אבל זה מחדד מאוד את הנקודה שתורה מוגדרת דרך זה שהיא משקפת את המיתות אפלטוניות. זה ההגדרה של תורה. מה שאין לו את זה הוא לא תורה, למרות שהוא יכול לחייב הלכתית, יש לו מעמד במישור ההלכתי. לכן למשל, הרבה אחרונים כתבו שאין דבר כזה סייג בדאורייתא. כן, בספר לקח טוב של רבי יוסף אנגל בכלל ח' הוא דן בשאלה הזאת. האם מצאנו בהלכה סייג בהלכות דאורייתא? הלכה דאורייתא שהיא כל כולה סייג. הנטייה המקובלת באחרונים היא שאין הלכות כאלה. סייגים הם תמיד הרבנן. הוא אומר, אולי ייחוד, אולי בל יימצא, הוא מביא שם כמה אמירות של ראשונים, במקרים מאוד מאוד מסוימים. אבל באופן כללי, אין הלכות דאורייתא שהן סייג. למה לא? מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה שהתורה, באופן מהותי, מבטאת אמת. אפלטונית. היא מתארת לי מה קורה בעולם האפלטוני. בעולם שלנו זה יכול להשתנות, כמו שאמרתי קודם, מכל מיני שיקולים, אבל זאת האמת הנצחית, האפלטונית. מה קורה בסייגים? סייגים במהותם הם בדיוק לא כאלה. סייגים זה בעצם אומר, המעשה הזה מצד עצמו אין בעיה, אבל כיוון שיש חשש שאתה תגיע לעשות מעשה בעייתי, לכן אנחנו עושים גם את המעשה הזה. וזה בהגדרה מעשה שאין מאחוריו בעייתיות במובן האפלטוני. ובדיוק בגלל זה אומרים האחרונים, סייגים לא יכולים להימצא בהלכות דאורייתא, כי הלכות דאורייתא זה רק הלכות כאלה שיש מאחוריהם מימד אפלטוני. וזה הנקודה של הסייגים. אני רק רוצה לסייג עוד כדי לסיים את הקטע הזה. אני רוצה לסייג, יש הלכות דרבנן שהן הלכות מסוג שונה. עד עכשיו דיברתי על סייגים וגזרות וכדומה. אבל יש הלכות דרבנן שהן הלכות מסוג שונה. למשל, האחרונים מביאים, בעצם אפשר לראות את זה אפילו ברמב״ם, את ההבחנה הזאת, שיש שני סוגי שבותים בשבת, איסורי דרבנן בשבת. עוד שתי דקות אני מסיים. שבות מסוג אחד, זה חשש שמא תגיע לעשות איסור דאורייתא. כמו רוכב על סוס, חשש שמא יתלוש זמורה. יש שבותים מסוג אחר, שהם הרחבה של האיסור דאורייתא. הרחבה דרבנן של האיסור דאורייתא. אפשר למשל להסתכל, לא בטוח שיש כאלה, אבל יש אחרונים שטוענים שיש שבותים כאלה. למשל, אם אני בורר אוכל מפסולת, הברירה דאורייתא זה פסולת מאוכל, אבל נגיד שאני בורר אוכל מפסולת, אז אפשר להגיד שרחמים אסרו את זה, אבל לא מחשש שתגיע לאכול פסולת מאוכל. זה הופך את זה לסייג או לגזרה. פה יכול להיות שרחמים אסרו את זה, כי גם פה יש מימד של ברירה. אמנם לא מימד כל כך חזק כמו פסולת מאוכל, אז זה לא אסור דאורייתא. אבל זה אסור מדרבנן. זאת אומרת, זה בעצם הרחבה דרבנן של האיסור דאורייתא. זה סוג השבות הזה. תבינו שברכיבה על סוס אי אפשר להפרש כך. אי אפשר להגיד שמי שרוכב על סוס הוא קוצר מדרבנן. אין קשר בין הפעולה. לרכב על סוס זה לא סוג אחר של קצירה. זה לא קצירה בכלל. שם ברור שזה רק חשש שמא תגיע לקצור. זה לא קצירה דרבנן. אבל בבורר למשל, יכול להיות שברירת אוכל מפסולת, זה פשוט בורר דרבנן, לא נאסר בגלל החשש שמא תגיע לאכול, לברור פסולת מאוכל, אלא זה עצמו נאסר, מדרבנן, כי זה לא ברירה גמורה שנאסרת מן התורה, אבל יש פה ריח של ברירה, יש פה מימד מסוים של ברירה, וחכמים החליטו להגביע את החומות, לאסור גם את זה. עכשיו, אפשר להעריך בזה הרבה, האחרונים מדברים על הדברים האלה, ויש את הבדל בין שני הסוגי השבותים האלה, אבל לענייננו, מה שאני רוצה לומר, שמה שאמרתי קודם, שאיסורי דרבנן אין להם מהות, אלא רק חובה לציית לציווי, זה יכול להיות שזה לא נאמר על השבותים מהסוג הזה. כי השבותים מהסוג הזה בעצם אומרים, כשאתה בורר אוכל מפסולת, יש פה משהו בעייתי מצד עצמו. לא מספיק בעייתי בשביל שהתורה תאסור, אבל יש פה משהו בעייתי. אז לכן, נכון שזה הפך לאיסור דאורייתא רק במישור הדרבנני. חכמים אסרו לברור גם אוכל מפסולת. אבל פה, באיסור דרבנן הזה, יש פה גם מימד מהותי. להבדיל מרכיבה על סוס. פה יש מימד מהותי, כי אתה בעצם בורר בשבת. ברירה יותר חלשה, פחות משמעותית. ועדיין אתה בורר בשבת, זה לא רק חשש שמא תגיע למשהו אחר, שהוא יהיה הבעייתי. פה עצמו יש בעיה, לפחות בעיה חלקית. ולכן, בסוג הזה של הלכות דרבנן, יכול להיות שתהיה גם מהות. אם כי כמובן לא מהות דאורייתא, אלא מהות חלשה יותר, קלושה יותר. אבל עדיין פה יכול שתהיה מהות, ואותו דבר גם במצוות דרבנן. מצוות דרבנן זה כנראה הכל ככה. מצוות כמו חנוכה ופורים, זה מצוות דרבנן. אבל הן לא מצוות שנועדו כדי למנוע ממני להיכשל באיסור תורה, או להביא אותי לקיים מצווה דאורייתא. זה דברים שיש להם ערך מצד עצמה. רק התורה לא קבעה את זה, חכמים קבעו את זה. אבל הדברים האלה אי אפשר להגיד שאין להם מהות. יש להם מהות, רק מהות דרבנן ולא מהות דאורייתא. אז זה לא נכון לכל ההלכות דרבנן, שאין להם מהות אלא רק ציווי, להלכות מהסוג הזה, שהם הרחבה של הדאורייתא, הבהג למשל מונה את חנוכה ופורים במניין המצוות שלו, תוך התרי"ג. זאת אומרת, הוא תופס שהמצוות האלה ממש, הם ממש דאורייתא. אבל גם הרמב״ם שאומר שלא, ברור שזה לא סייג, אלא זה מצוות שהם רק מדרבנן ולא מדאורייתא. זאת הרחבה של הדאורייתא. אבל זה לא סייג או גזרה. לכן למצוות האלה יש מימד מהותי. יש, יש, יש איזשהו סוג של לימוד תורה, לימוד תורה מדרבנן לפחות, גם כשעוסקים בהלכות האלה. טוב.
אבל לגבי התירוץ שהרב תירץ מהרמב"ן על הרמב"ן, זה גם יהיה במצוות שיש במהות?
איזה תירוץ?
לגבי הספק, ספק דרבנן לחומרה.
כן, יכול להיות שכן, כי הספק לגבי מהות כזאת הוא ספק חלש יותר, אז אתה לא צריך לחשוש. זה מהות שהיא לא מהות דאורייתא. יש מהות, יש ערך לעסוק בזה, אבל זה לא, זה מהות שהיא לא דאורייתא. זה יכול להיות שמהות חלשה כזאת, אם אתה בספק אם אתה טיפול בזה או לא טיפול בזה, כיוון שהבור שאליו טיפול הוא בור קטן, אתה לא צריך לחשוש. אוקיי. נערות או שאלות?
טוב, זה נושא לא בדיוק לפה, אבל לפי הבנתי, כל הדתות בעולם, בהיסטוריה, יצאו בערך מאותו כיוון שלהרוג עבריינים זה ככה בשליפה, לקטוע איברים זה צ'יק צ'אק, הכל זה. היהדות באיזשהו שלב, לא יודע באיזה, אבל באיזשהו שלב הבינה של בקצות ההתקפה זה לא כל כך, זה כסף, וכל מיני התקדמויות עם התרבויות שהשתנו במשך השנים, אבל זהו, מאז עצרנו את החכמים, אין יותר, אם יגיעו בהמשך הדורות למסקנה שיש דברים שלא, סטופ, אתם לא מספיק, או להפך, יש רבנים שאומרים, אתה צודק, אבל אני, מי אני
לא,
שאני...
זה לא עצר, זה לא עצר, אתה טועה. זה ממש לא עצר.
אבל זה מה שאמרנו עכשיו.
זה לא נעשה סנדרין. מספיק בדורות האלה, אבל זה בהחלט נעשה, על הרבה דברים.
אז זה מה ששאלתי, אם יש היום מי רשאי...
אבל אני אומר, צריך לדעת שלא כל דבר שהגיוני לשנות, גם אפשרי לשנות. יש כללים הלכתיים איך משנים הלכות. אבל יש אפשרות לשנות גם היום, גם כשאין סנדרין. על זה הקדשתי חלק גדול מהספר שלי, מהלכים בין העומדים. מהלכים בין העומדים.
טוב.
הרי אפשר להעיר משהו?
כן, כן.
רציתי להעיר לגבי ישמעאל בן אלישע, אנחנו יודעים שהיה כהן גדול, ובמקדש הרי אין שבות.
כן, אבל
יכול שם להיות...
זה לא ככה.
מה זה?
גם אתה רואה שזה לא ככה, כי עובדה ש... זה כנראה לא היה במקדש, כי עובדה שהוא... מתייחסים לזה כן כאיסור. אם אין שבות
במקדש,
אין שם בכלל גזירה.
כן, אני אומר, אז לא באתי לנמק משהו, אבל אמרתי שאולי כשהגמרא מתפלפלת למה הוא חשב, אז... אולי, יש כאן יותר איזשהו בסיס, שאולי
מן הסתם כפה. שהפטור הוא לא במקדש, אלא פטור לכל מי שעובד במקדש, גם אם הוא לא שם?
אני לא רוצה, כאילו, כרגע לא מספיק חשבתי על זה להתרחק עד לשם, אבל אני אומר, יש איזשהו בסיס למה דווקא אצלו, המקרה הזה
קרה. פסיכולוגית, כיוון שהוא היה רגיל לקרוא לאור הנר במקדש, אישה מנשקות, אז אולי הוא גם המשיך את זה מחוץ למקדש. למרות שגם במקדש עצמו, דברים שלא קשורים לעבודה, אני לא בטוח שאין שבות. זו שאלה יותר מסובכת. בהקשר העבודה, במקדש.
גם הוא אומר כשיבנה,
אז... זה כמו דברים שקשורים לעבודה, אבל יש על זה, אני לא זוכר כרגע, אני ראיתי פעם על זה, זה לא כך פשוט כנראה. כי לגבי... גם דאורייתא לא נאמר. מה שעבודה, מה שצריך לעשות לעבודה, צריך לעשות. גם דאורייתא.
מה דאורייתא?
נוחתים בהמות. במקדש. מוספי שבת בשבת. ושחיטה זה נטילת נשמה, זה איסור דאורייתא. ברור שהעבודה שמוגדרת להיות בשבת, עושים אותה גם באיסורי דאורייתא. כשאומרים שאין שבות במקדש, כנראה מתכוונים לא לדברים שהעבודה מחייבת אותם. בסדר, אבל זה צריך להיכנס לסוגיה של שבות במקדש, זה משהו אחר.
ורציתי לשאול הרב לגבי הלכות שהן, נקרא לזה, מהקבלה. אם ניתן להגדיר אותן כהלכות שיש להן מהות, אבל אין להן תוקף
קבלת הלכות מתורת הנסתר, לא מהתנ"ך.
כן, זו הכוונה, כן.
מה שנקרא דברי קבלה זה הנ"ך.
לא, הכוונה דברי הארי וכדומה.
עוד פעם, אם אתה מאמין במה שהוא אומר, אז כן, אם לא, אז לא. הארי בדרך כלל, אגב, כשהוא אומר הלכות על בסיס, או לא הארי, אלא מקובלים בכלל, כשהם קובעים הלכות על בסיס הקבלה, הם קובעים הלכות דאורייתא, לא דרבנן. המשמעות שהם נותנים להלכות דאורייתא מפורשת ומתבארת לפי הקבלה. זאת פרשנות שלהם להלכות דאורייתא, לא שהם מוסיפים עוד הלכות בגלל הקבלה, אלא הם, את ההלכות דאורייתא הם מפרשים בתמונה הקבלית, וזה יוצא לפעמים גם הבדל בדין, ברוב המקרים לא. אבל לפעמים זה יוצא גם הבדל בדין. אז לשיטתם, אם אתה מקבל את התפיסה שלהם, אז ברור שיש בזה מהות, כי זה הפירוש שלהם להלכה דאורייתא.
התכוונתי לדברים שבעיניי גם הם קצת חסרי בסיס, כמו סדר של גזירת ציפורניים ודברים כאלה.
זה המפצות, אני לא יודע. מי שמאמין בזה כנראה מאמין בזה, אני לא יודע. הוא לא אומר לגזור ציפורניים שמה תבוא לעבור איסור דאורייתא, הוא אומר שגזירת הציפורניים כנראה יש איזשהו ערך מצד עצמה, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל, אבל זאת הטענה.
משהו עם מהות, אבל התיקוף שלו לכאורה הוא לא, הוא יותר דרבנני, כאילו הוא לא, הוא
תיקוף פחות חלה שאתה. משהו עם מהות, עכשיו השאלה אם אתה מקבל את זה, זה לא דרבנן ולא דאורייתא, אז זה משהו עם מהות, אבל אם אתה חושש לזה, אל תעשה את זה, אם אתה לא חושש לזה, אל תעשה, להפך, פה יש מהות בלי ציווי, לא ציווי בלי מהות. לא אומרים
שזה
תקנה דרבנן לעשות את זה. רק אומרים, צריך לזה לעשות את זה כי זה מסוכן. זה מהות בלי ציווי.
על זה הצבעתי, כן.
אוקיי.
לבת שלום.
להתראות.